ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אני לא צריך אפילו להתאמץ, להכיר למי שרואה ובטח למי שישמע עוד שנייה, את האורח שלי, שבעצם אני מתארח אצלו, והיה לי קשה למצוא, זה מקום חדש ויפה.
נכון, אנחנו חוגגים בניין חדש בקריה האקדמית אונו, בניין מדהים.
איזה כיף. אז פרופסור ירון זליכה, אתה יודע, אני מתרגש, אתה יודע, זה נשמע כאילו מליצה, אבל אני מתרגש, בגלל שאתה יודע, אתה בן אדם שכל כך מדובר, ואני, אתה יודע, אנחנו עוקבים אחרי מה שאתה אומר, בגלל שאתה יודע, אתה מאתגר את העולם הכלכלי ו... ואתה בעצם, איך אמרתי לך, אתה סוג של לוחם צדק כזה שרוצה ליישם את מה שהוא אומר. אבל אנחנו יכולים לדבר על נדלן. אי אפשר לדבר על נדלן בלי להתייחס לכל מה שקורה במשק, אבל אתה יודע, כמו שאנחנו רגילים, לפני שאנחנו ככה נצא לדרך, תספר לכולנו מה, איפה אתה יושב היום, מה התפקידים שלך, מי אתה בהיסטוריה, לא צריך להיכנס, כולם מכירים. ונרוץ לנושא, אני כבר חם.
אחלה. אז אני מחלק את הזמן שלי בין הקריה האקדמית אונו, לבין פעילויות עסקיות, לבין פעילויות פרו בונו ציבוריות. הקריה האקדמית אונו היא הבית האקדמי שלי מאוקטובר 1995, פחות או יותר מהרגע שהתחלתי ללמד, התחלתי פה כמתרגל, צמחתי להיות מרצה, מרצה בכיר ופרופסור, והיום אני נשיא המועצה האקדמית העליונה של הקריה, וגם ראש בית הספר לחשבונאות, כלכלה וניהול כספים שלה.
יפה. הבן שלי למד פה, משפטי.
כל הכבוד, מצוין.
כן.
ובפעילויות העסקיות שלי, אני נותן ליווי וייעוץ כלכלי למספר גופים. מקפיד לא לעבוד עם מונופולים, לא לעבוד עם בנקים, לא לעבוד עם מי שעושק, רק עם מי שזקוק לעזרה כנגד
העושקים. כדי להתפתח.
בדיוק. וכן, אני עוסק לא מעט בנדלן בעצמי, משקיע גם בארצות הברית וגם בפורטוגל. בפורטוגל אני ממש עוסק יחד עם שותפים שלי ביזמות נדלן. אנחנו קונים קרקעות, עושים מכרז קבלנים, בונים בניין, מוכרים את הדירות לפורטוגלים, ומרוויחים גם מהכסף שלנו שאנחנו משקיעים, אנחנו המשקיעים המרכזיים. וגם מציעים לאחרים להצטרף אלינו, להשקיע לצידנו. לא אצלנו, לצידנו, איפה שאני משקיע.
יפה מאוד, אתה יודע שאמרתי לך, שעשיתי כבר שני פודקאסטים, עם הרי היום פורטוגל, מאוד פופולרית, גם הנושא של הדרכונים, וגם הנושא של ההשקעה, וזו מדינה שאני הבנתי שמאוד מעניינת, והרבה ישראלים עוברים לשם, אפילו חלק מהמרואיינים שלי גרים שם, או שהם עברו לשם תוך כדי זה שהפרק הוקלט. אבל אתה יודע מה, אולי נגיע גם לזה, אבל אני רוצה לדבר על המצב בארץ. אנחנו נמצאים היום במצב כמעט בלתי אפשרי. קודם כל השוק עומד. השוק עומד, אבל היום מאשימים רק את הריביות. וזה נוח להאשים את הריביות, אבל אני חושב, וכאן אני אתחיל לאתגר את העניין, אני חושב שחלק מהנושא של הריביות זה הבעיה, ותכף אני אשמע אותך, הבעיה שיש במדינה שבעצם אין אבא לעולם הנדלן. זאת אומרת שהנגיד יכול לעשות מה שהוא רוצה ולהעלות ריביות, כולל לשוק הנדלן, הרי אפשר לעשות כל מיני פעולות, ואין מישהו שמוביל את כל המערכת הזאת.
יש לי חדשות בשבילך.
או.
אין אבא לכלכלה הישראלית.
אז אתה עלית דרגה מעל.
והנדלן הוא פרק מרכזי. בכלכלה הישראלית. בסופו של דבר, תנסה להסתכל בראייה היסטורית. אתה יותר מבוגר ממני, נדמה לי, בכמה שנים, וכמה אתה?
אני יליד 59, אני
64. אז בדור שלך, וודאי בדור של ההורים שלי, אפשר היה לפרנס משק בית במעמד בינוני גבוה, עם משכורת אחת, של אדם ללא השכלה.
נכון, הרבה מאוד מהמשפחות, רק אחד מבני הזוג היה עובד.
אחד מבני הזוג היה עובד?
הנה, אצל ההורים שלי.
וללא השכלה אקדמית. השכלה אקדמית הייתה מאוד נדירה. רוב משקי הבית במעמד בינוני ומעלה, מעמד בינוני פלוס, לא אומר עשירון עליון, אבל עשירון שביעי, שמיני, אפילו תשיעי, ללא השכלה אקדמית, עובד אחד.
אנחנו צריכים לזכור מאיפה הם באו, שזה הייתה התקופות, שלא היה הזדמנויות, זה לא כמו היום שאנחנו מפונקים.
ברור, זה לא חלילה ביקורת. זו סיטואציה. לא היית צריך אפילו השכלה אקדמית, כמובן שרצוי, תמיד היה רצוי, אבל לא היית נדרש אפילו להשכלה אקדמית, משרה אחת בבית, אתה מסודר. בדור שלי כבר נדרשו משרה וחצי במשק בית, ולפחות אחת המשרות של אדם אקדמי. אחרת אתה לא מצליח להגיע למשק במעמד ביניים פלוס.
ואני אגיד לך שאם זה לא אקדמי, אני יכול להעיד מבית, מהמשפחה מסביב, שאנשים שעובדים משרה מלאה באיזה מקום והולכים לעשות השלמות הכנסה.
היום שתי משרות בבית, שתיהן אקדמיות, לא מבטיחות לך חיים נורמליים במעמד בינוני.
השאלה אם זה לא משהו בעולם כולו. השאלה אם אנחנו יכולים להצביע רק על הארץ.
תקשיב טוב, בפורטוגל עובדים 7 שעות כולל ההפסקה. עובדים הרבה פחות מאיתנו.
5 ימים בשבוע.
ומרוויחים יותר מאיתנו, תקשיב טוב, ריאלית כמובן, אני לא מדבר על שכר נומינלי. שכר ריאלי, השכר מותאם לכוח הקנייה.
והמיסוי?
המיסוי יותר נמוך.
אבל אלה הן תצרות שלנו. אלה הן תצרות הביטחוניות שלנו, אין להם את מה שאנחנו עוברים.
אתה רוצה שאני אפתיע אותך?
כן.
גם לנו
אין. שזה באתי.
גם לנו אין תצרות הביטחוניות שלנו.
אז תסביר לי.
זה אגדות, כזבים ושקרים, שנוח לאנשים... נוח לפוליטיקאים שתחשוב שבגלל הביטחון, בגלל החרדים, בגלל מדינה קטנה, בגלל מדינה צעירה, 1,000 תירוצים, אף אחד מהם לא נכון.
אתה אונו, תספר לאנשים כמה אנשים יש לכם בפקולטה החרדית שלכם. שאנשים יבינו שהאגדה החרדית הזאת לא... אני מלמד חרדים. אני משנת... 2006, אחרי שנפלתי עם העסק, התחלתי ואני עד היום מלמד חרדים. אתמול ישבתי כל אחרי הצהריים לבנות קורס
כן,
לחרדים.
אבל אם לא נסביר, אף אחד לא יבין.
כן.
נגעת בביטחון, תרשה לי להפריך את, את תירוץ הביטחון, ואז אני אפריך לך את תירוץ החרדים.
מעולה.
כדי שהמאזינים שלנו גם לא יסתפקו בסיסמה, זה לא נכון.
אמת.
שים לב, בשנת 2007, השנה האחרונה שלי באוצר, השלמנו 5 שנים רצופות שבהם מחירי הנדלן ירדו. לפני תקופתי, מחירי הנדלן עלו. אחרי תקופתי, מחירי הנדלן עלו. ב5 השנים שלי באוצר, מחירי הנדלן ירדו מ-96 משכורות עד 80. היום זה 160.
איך זה קרה?
נס! אלוהים אוהב אותי. מדיניות, איך? לא. רק מדיניות.
ברור שמדיניות, אבל מדיניות. מה הייתה המדיניות?
תכף אני אסביר. ותכף נראה גם לביטחון, רק תרשה לי את כל השרשרת. אז מחירי הנדלן ירדו לאור 5 שנים. ההכנסה לנפש בישראל, במונחים שווים לארצות הברית, זאת אומרת במחירים שווים, עלתה מ-49% מההכנסה לנפש בארצות הברית ל-62%. המחירים בישראל היו כמה אחוזים יותר נמוכים מאירופה ובארצות הברית, ושים לב, זוג ישראלי ממוצע, כולל כולם, ערבים וחרדים ונשים ופריפריה ומי שאתה לא רוצה. כולם. 36 שעות בשנה פחות מזוג אמריקאי ממוצע. כמה אנחנו היום? מחירי הנדלן עלו כבר מ-80 משכורות שאני עזבתי את האוצר ל-160.
פי 2.
המחירים ממוצעים במשק שהיו 5, 6, 7% פחות, הם היום 35-40% יותר. ההכנסה לנפש בישראל... בשוויון כוח קנייה, מ-62% ירדה ל-50%, אתה רואה את ה-50% מלמטה. אתה יודע מה קרה לעבודה? עלתה מ-36 שעות בהשוואה לזוג אמריקאים, לפלוס 150 שעות. עכשיו בוא תסביר לי איזה עם בעולם היה מסכים.
אתה מדבר על 150 שעות בהיקף שנתי.
כן, 150 שעות לשנה לזוג.
שנסביר את זה לאנשים.
בסדר, ירד ממינוס 36 שעות לשנה, עלית לפלוס 150, אתה נשוי, סיפרת לי, ואתה עובד, ואתה יושן, נכון? קח 24 שעות ביממה, תוריד את שעות השינה, תוריד את שעות העבודה, תוריד את שעות הטיפול בילדים, נשארת עם הפנאי.
אתה מדבר עם מישהו שעבד 160 שעות נוספות בחודש, שעבדתי בשירות הביטחון.
בסדר, אז יש...
לא, זה סתם דוגמה.
יש אנשים באמת שעובדים מאוד קשה, אבל בממוצע. יש לך 150, לך ולאשתך, יש 150 שעות פנאי בשנה שאתם יכולים ככה לשרוף, ועוד שרפתם אותם. לא 150, סליחה, ממינוס 36 לפלוס 150, זה 180 ומשהו. 180 שעות בשנה פנאי, יכולתם לשרוף ככה, ואתם עוד, אתה רושב, חייך לי. ואני איתך יותר מזה, ובזמן הזה...
היום אתה צריך לעבוד עד גיל יותר מאוחר.
שלא לדבר על זה. ובזמן הזה ההכנסה שלך ירדה מ-62% מארצות הברית ל-50. איפה אנחנו חיים? עכשיו בוא נלך עוד משהו.
תוריד אותי עם זה לנדלן.
תקשיב עד הסוף.
עד הסוף.
בשנה שלי באוצר, בשנים שלי באוצר, ההוצאות הביטחון היו יותר גבוהות מההוצאות הביטחון היום, באחוזים מהתוצר. היינו אז 6.5% מהתוצר, היום אנחנו 5.5-6. זאת אומרת, אנחנו עוד מוציאים פחות על ביטחון. מוציאים פחות על ביטחון.
באופן יחסי.
באופן יחסי. אז מוציאים פחות על ביטחון, ואנחנו מרוויחים פחות? באיזה סרט זה? עכשיו בוא אני אגיד לך משהו, אתה יודע שהאמריקאים עם 4.5% מהתוצר האמריקאי הולך על ביטחון? אתה באמת חושב שעוד אחוז אחד בתוצר על ביטחון, אחוז ורבע, זה מה שמסביר את הפערים בינינו שהם כפליים מאיתנו בתוצר לנפש? זה מה שמסביר את זה שירדנו מ-62 ל-50, קשקושים!
אז זאת אומרת שהטענה שאתה אומר, הטענה שאתה אומר, אני מנסה להבין, שבעצם היום במצב הנוכחי, עם כל הדיבורים קורונות וכל מקום, אפשר להוריד את המע"מ ואפשר להוריד את מס הכנסה?
תקשיב טוב, כשאני נכנסתי לאוצר, שיעור המס הכנסה השולי, כולל ביטוח לאומי ומס בריאות, היה 62.5%. כשאני עזבתי את האוצר אחרי 5 שנים, זה היה 46. כשאני נכנסתי לאוצר, המע"מ היה 18%, 18, ואם הייתי מאחר להגיע לאוצר בשבוע, הם היו מספיקים חולי הנפש שהיו לפניי, סליחה אני מתנצל על ביטוי הזה, הלא האחראים שהיו לפניי, היו מספיקים להעלות את המע"מ ל-20%. אני הורדתי, יחד עם נתניהו, את המע"מ מ-18/20, שמנם ל-15.
נכון.
אולמרט העלה ל-15.5, ואחר כך המשיכו לעלות. בשנתיים וחצי הורדנו את המע"מ מ-18 אמור לעלות ל-20 ל-15. והיינו אמורים, אם היינו ממשיכים עוד שנתיים שלוש בקצב, היינו גומרים במע"מ 12. 12. 12. עכשיו שים לב...
אתה אומר שעם כל זה לא נפגעה הקופה של המדינה?
לא נפגעה. אתה יודע מה קרה לקופה? כשהתחלתי היינו בגירעון של 10% תוצר, השנה האחרונה שלי הסתיימה בעודף.
אז בוא, רגע.
החוב הממשלתי היה 100% תוצר, ירד ל-70.
שנייה, אני חייב לקחת משהו פה. אתה יודע,
בסוף
זה בדיוק. אנחנו לא עושים פה משהו פוליטי, אנחנו מדברים כביקורת כלכלית.
לא, אבל מה שאמרתי לך מסביר למה מחירי הנדלן ירדו. מה שהסברתי לך עכשיו, זה מה שגרם לירידת מחירי הנדלן. אצלנו המונופולים לא חגגו ואכלו לך את הכבד. אצלנו התקציב הממשלתי היה מאוד מאוד יעיל. אצלנו ביטלנו הטבות מס לחברות הגדולות, ביטלנו הטבות מס לא יעילות, וחילקנו את זה לכולם, הורדנו לכולם את נטל המיסים, מה שגרם לפריחה לעסקים הקטנים. אצלנו הטייקונים לא חשבו שתקציב המדינה שייך לאבא שלהם, והם יקבלו פטורים ממכרז וסובסידיות והטבות ומתנות ומענקים. אצלנו, אנחנו ניהלנו את הכלכלה והיה לה אבא. ואתה יודע מי בחה? הבנקים בחו, והקבלנים בחו, והטייקונים בחו, ופישמן איים עליי שהוא יעזוב את הארץ, והאחים עופר התלוננו שהשד יודע אני הורס את המדינה, ואולמר טען שאני פוגע במפעל הציוני, או הורס את המשטר החוקתי, או השד יודע איזה קשקושים הוא אמר, הוא ואירזון החבר שלו. חבר'ה, אי אפשר לחיות במדינה עם רמת חיים גבוהה, כאשר אין אבא לכלכלה שמנהל אותה ביום יום ושומר על הקופה הציבורית. זה לא עובד אחרת.
בוא נעצור רגע. אני עכשיו לוקח את מה שאתה אומר. ואני אומר, אוקיי, אני מסתכל, אתה יודע מה? אני מסתכל 20 שנה אחורה. אני לא... אני מסתכל על כל מה שקרה כאן במדינת ישראל בנדלן, כולל מהתקופה שאתה מדבר.
אז תסתכל 25 שנה. אתה תראה עלייה, ירידה, עלייה. ואתה צריך לשאול את עצמך, מה המשותף לעליות, ומה מסביר את הירידה?
אני מרצה הרבה...
ויש דבר אחד מרכזי. רמת הצמיחה. פוטנציאל הצמיחה של המשק הישראלי, בגלל שהוא המשק הכי עני במערב, הוא מאוד גבוה. מגיע ל-6% ברוטו, 4% לנפש. כשאתה מתקרב לפוטנציאל הצמיחה של 4% לנפש, 6% ברוטו, זה אומר שהמשק מייצר הזדמנויות השקעה אלטרנטיביות, סולידיות, בצורה של 6%. במצב הזה, מי המטומטם שיקנה דירה להשקעה בשביל לקבל 2.5%? דבר שני, כשהמשק צומח ב-6%, הריבית מגיעה ל-5-6%. אז דירה להשקעה גם נהיית יקרה בגלל הריבית. ואז מה קורה? משקיעים לא קונים, אין ציפיות לעליות מחירים, אז גם אין הקדמת ביקושים מהעתיד, לא כדאי, כדאי לקנות כמה שיותר מאוחר. ואז היחידים שקונים דירות זה הזוגות הצעירים. ואתה יודע מה קורה ל-40,000 זוגות צעירים ש-50,000 דירות רודפות אחריהם? אחריהם יורדים. אבל כאשר אתה...
אבל זה לא רק זה, לא, לא, פרופסור זליקה, זה לא רק זה, זה לא רק זה.
זה רק זה.
לא, לא, תקשיב.
רק זה.
תקשיב. אני מסתכל...
רגע, אתה רשאל לי עוד משפט אחד?
לא, לא, אני רוצה להגיד משפט.
שאלה, אני אתגר אותך כדי
שתתייחס. יאללה, דבר.
תבדוק מהן השנים שבהן בנו הכי פחות דירות. אתה יודע מהן השנים? השנים שלי. אצלי בנו הכי פחות דירות והמחירים ירדו.
אז תסביר לי... אז זאת אומרת,
בגלל
אתה טוען שזו הסיבה, זו הסיבה שאנחנו רואים, אם אנחנו מסתכלים על שני מקומות שזה היה הכי חד, על באר שבע ועל חיפה, זה התקופות שהדירות בבאר שבע ירדו, אני מדבר במרכז, מ-$100,000 ל-$17,000, ובחיפה...
לא, בוודאי. כך ירד, טוב, זה אני לא זוכר כבר.
לא, לא, היו ירידות.
כאלה דרמטיות, לא נראה לי.
אתה יכולת לקנות. אני בקי בשווקים האלה, זה בשווקים שאני מנתח, אני גם מדבר עליהם. יכולנו לקנות בשנת 2006 דירות, היה גם פחד, היה גם בגלל תקלות, אנשים שנבהלו מעצמם, אנשים לא קלטו, וזה על זה דיברנו במה שעשיתי אני לאנשים בעקבות הנפילה שלי, שברגע שהשוק יורד, שהשוק של הנדלן יורד, לא מוכרים. לא מוכרים.
אגב, לא צריך גם ירידות קשה.
אבל יכולנו לקנות, לא, יכולנו לקנות דירות, אני אומר לך, יכולנו לקנות דירות, קומה רביעית, 2.5 חדרים, בשיקון ד' בבאר שבע, $17,000, $20,000, דירה 4 חדרים, בחוב אסירי ציון, בשכונה ג' בבאר שבע, $30,000, 100 מטר. וואו. 100 מטר, זה היה המחירים. ובחיפה, בחיפה אפשר היה לקנות באדר ב-$200,000, $170,000.
נראה לי שאתה קצת מפריז, אבל לא, לא, הדירה, לא. הדירה הממוצעת...
אני אומר לך באחריות,
הדירה
בתקופות שקנינו.
הדירה הממוצעת בישראל הייתה סדר גודל של 800 אלף שקלים.
לא, אתה מדבר למעלה.
ממוצע בכל המדינה. 800 אלף שקלים.
אבל בוא, אני כן
אבל רוצה... אבל מה שחשוב זה לא השקלים, המשכורות. מספר המשכורות לדירה, בסוף זה מה שקובע.
אני רוצה אבל לקחת אותך למקום שאני אומר. אתה יודע, אני מסתכל על התקופות האלה. נכון שאתה מדבר על הצמיחה ואתה מדבר על הכלכלה וזה מעניין אותי.
וכדי להגיע לצמיחה אתה צריך להילחם במונופולים ובבנקים ובחברות הגדולות ובטייקונים
ובמיומונים המילדים. מסתכל,
אין לך אחרת.
אני מסתכל על מה שקרה ואני מדבר על זה הרבה. ואני מדבר על התקופות של שטייניץ ואני מדבר על התקופות של כחלון ואני מדבר גם על יאיר לפיד שהיה באמצע עם המעם אפס. ואני רואה רק דבר אחד.
איזה הזיה.
אני רואה רק דבר אחד. כולל ואני שמעתי אותך מדבר ועל כחלון, אני רואה רק דבר אחד, אני רואה חוסר ניהול. אני רואה שאין אבא לשוק הנדלן, אני רואה שכל אחד עושה פעולות, וכל אחד עושה פעולות כמו השריפים, אתה יודע, שיורים, וזה, אני מסתכל על זה, ואני מאוד שמח שאני שומע אותך, אני מסתכל ואני אומר, אתה יודע מה, קח דוגמה. בא כחלון, אתה יודע מה? בא כחלון, העלה לנו את המס רכישה ל-8%. מה הוא עשה? לכאורה הוא נלחם במשקיעים. המשקיעים היו אז 20% מהרוכשים של הנדלן. שנייה. אבל מה הוא עשה? הוא עצר את הקניות של המשקיעים, הבריח את הכסף לחול, ושאנשים כבר היו בלעת הקנייה של נדלן. אנשים הפסיקו לקנות פה, ואז מה קרה? לא היה דירות להשכרה. הוא לא טיפל במקביל... הרי בסוף צריכים דירות לגור, אנשים. עכשיו, מה זה עשה למשקיעים? או למי שהחזיק דירות, יכלו לעלות מחירים. או שאלצו לעלות מחירים, בגלל שחומרי הגלם עלו להם יותר, המס עלה להם יותר, גם אחר כך עשו לנו את מס הכנסה, מס השבח עשו לנו יותר. בסוף, כל הדברים האלה, שזה בשליפות, ששליפות זה גם דיור למשתכן,
והשליפות לא הצליח.
זה גם החוק דירה שלישית שאני רשום עליו.
שליפות לא בגלל חוסר ניהול, בגלל שהם לא הצליחו. הם עשו מהלכים חוזרים ונשנים, ועשו הכל כדי לעצור את מחירי הדיור, חוץ ממה? חוץ מלעשות את הדבר הנכון.
שהוא?
צמיחה, אין דרך אחרת.
זאת אומרת, אתה אומר, זה לא קשור לניהול?
לא קשור בכלל. לא לניהול ולא לכמה...
אתה אומר, אנחנו מתחילים מהראש.
תקשיב.
היה שווה לבוא.
אם אתה מדביק את הגוף במחלה, ואחר כך מתחיל לרוץ אחרי כל מיני עשבים ותרופות אליל, מה תיקח כדי לרפא את עצמך, אולי תפסיק להרעיל את עצמך קודם לפני שאתה מחפש עשבים. המחלה של שוק הדיור או מחירי הדיור נובעת אך ורק מהצמיחה. תצמח, הם יתחילו לרדת המחירים לבד. אגב, לא לקריסה חלילה. מספיק שמחירי הדיור ירדו ב-2% בשנה, והמשכורת שלך תעלה ב-3% בשנה, אז בכל שנה אנחנו מורידים בעצם את מספר המשכורות לדירה ממוצעת ב-5%. זה מה שצריך. תעשה את זה נורמלית, 7-8 שנים. פתרת את הבעיות. אבל בשביל זה צריך צמיחה. צמיחה. ולא תהיה לך צמיחה אם אתה לא תילחם במונופולים וביבואנים הבלעדיים ובבנקים ובהטבות המס המטורפות האלה.
אז למה זה לא קורה?
הרי
אתה דיברת קודם,
כי לא בא להם לריב איתם.
יושב נתניהו היום, אותו אחד שיחד איתך הוריד את המחירים, נכון? אי אפשר להגיד הרבה דברים, אי אפשר לקחת ממנו.
הוא היה שר האוצר הכי טוב בתולדות.
אין דברים כאלה.
אין דברים כאלה.
הוא יכול להיות להיות היום שנוי במחלוקת והכל, ואנחנו לא ניכנס אם אנחנו בעדו או נגדו. אבל יושב אותו גאון כלכלי, ויש לו את הראש הכלכלי, ומה קורה שם? למה זה לא קורה?
קודם כל אתה צריך לשאול אותו, לא אותי. אבל אני אגיד לך דבר אחד. הציבור הישראלי לא הצביע לאורך השנים בעבור מדיניות כלכלית. הוא לא הצביע. הוא לא הצביע. אם אתה ימני, אתה תצביע לימין, לא משנה מה הם יעשו. אם אתה שמאל, אתה תצביע... תראה למשל את ממשלת השינוי. שינוי כביכול, זה שינוי לרעה. הרי בשנה וחצי, הם העלו את מחירי הדיור במאות אלפי שקלים. רק בשנת 22 עלו מחירי הדיור ב-300,000 שקל לדירה ממוצעת. אתה קולט? הם ניפחו את מחירי הדיור ב-300,000 שקל בשנה. היום דירה מוצעת זה 2 מיליון.
מה הם רוצים? לא, אבל בוא...
תהיה רגע, תן לסיים.
זה שתסביר למה זה קרה. אז
ברור, אגב, לזכותי יאמר שאני לא מסביר עכשיו למה זה קרה, אלא בשנייה שהם הגישו את התקציב, הסברתי להם למה זה עומד לקרות. כשאתה מגיש תקציב, שכולו תקציב של הון שלטון, שאתה מחבק את המונופולים, את היבואנים הבלעדים, את הבנקים, אתה נותן להם הטבות מיסים, מעלה מיסים לציבור, אתה ממנה לראש רשות התחרות את החברה הכי טובה של המונופולים, אתה מאחר בלעלות ריבית, אתה משדר למשק, חבר'ה, היא התחילה החגיגה, בואו שימו ביס. אז מה שקרה זה שהעמקת את הפערים לטובת ההון במשק, זה גרם לדיכוי הצמיחה, לירידה של הריבית הריאלית, להתפרצות אינפלציונית, ומה נשאר? רק לנדלן, לחגוג. וזה מה שקרה. ואני אמרתי את זה בשנייה שהם הגישו את התקציב. לא בדיעבד. אתם הולכים לנפח את מחירי הדיור כמו מטורפים. וזה מה שהם עשו. והם לא עשו את זה בטעות, הם עשו את זה בכוונה. מה, למה בכוונה?
למה שיהיה להם אינטרס להעלות את מחירי הדיור?
אני אגיד לך למה. מחירי הדיור עלו ב-300,000 שקלים. לאן הלכו 300,000 שקלים? 200,000 שקלים הלכו לממשלה. ואז הם סגרו את הגרעון. הם סגרו את הגרעון. היה גרעון. במקום לקצץ, במקום להתייעל, במקום להכניס מנועי צמיחה, במקום להילחם בחברים שלהם, הבנקים והטייקונים והיבואנים והמונופולים, במקום לעשות את זה, הם אומרים, לא, אנחנו נחבק אותם, לא נלחם בהם. אז איך נסגור את הגרעון? יש ציבור שקונה דירות, בוא נקרא אותו.
אבל מצד שני, אתה צריך גם לקחת את זה, ואולי, ועכשיו אתה משלים לי את התמונה, שבעצם ישב ציבור עם המון כסף, חיפש השקעות,
הוא לא ישב עם המון כסף.
נדלן המסחרי קיבל איזה
פליט. יקירי, אתה טועה. איזה המון כסף, זה הכל משכנתות. הם פשוט הגדילו את המשכנתות, אז עכשיו יהיה משכנתה ל-30 שנה. אתה תעבוד עוד 5 שנים.
היום יש גם 40 שנה.
נכון, אתה תעבוד עוד 5 שנים, ותשלם את ה-300,000 שקל הנוספים.
אבל אין לך ברירה עם ה-30 שנה, היום אתה לא יכול לשלם את זה בגלל מה שאמרת,
אחי,
שכבר המחיר גבוה.
הם השכנו את העתיד של הציבור, כדי לסגור את הגרעון בשנה הזאת, ואז לבוא לציבור, תראו, איזה אחראים אנחנו, סגרנו את הגרעון. מה סגרת את הגרעון? וזה גלגלת אותו אליי? אתה יודע, בשנים שלי באוצר, החוב הממשלתי ירד, לא על חשבון זה שהחוב הפרטי עלה. החוב הפרטי ירד גם אצלי. גם החוב הממשלתי ירד וגם החוב הפרטי ירד. והשכר עלה. ואת זה אתה לא משיג בזה שאתה מתנחמד לחברות הגדולות ולבנקים ולמונופולים וליבואנים הבלעדים. כבר נמאס לי להגיד את זה.
אתה יודע, אבל צריכים להסתכל, צריכים להסתכל. בוא ניקח, בוא נבודד רגע. למרות שאתה צודק, אי אפשר. בוא נבודד רגע את עולם הנדלן מתוך הכלכלה הכללית.
אי אפשר.
רגע, אני ידעתי מה שאתה הולך להגיד.
אי אפשר.
צעקתי את זה כבר בשבילך.
טוב.
ואני אומר, רגע, אני חושב, ואני מקבל כל מילה שאתה אומר, אני אומר, אבל צריך לחלק את הטיפול בשניים. צריך להיות טיפול, אתה יודע מה? אני אעשה את זה ככה. זאת אומרת, למי שלא רואה אותנו, מי ששומע אותנו, אני יד אחד למעלה ויד אחד למטה. הטיפול מלמעלה, צריך להיות כמו שאתה אומר, צריך להיות טיפול במקרו של הכלכלה הישראלית. צריך להיות פה איזה שינוי. נכון, הכלכלה שלנו לא נקייה, בלשון המעטה, ולא פועלת נכון. הנה, אתה יודע מה? כך עכשיו, דרך אגב, בלי קשר לזה, מי היחידים שהרוויחו מכל עליית הריבית? זה רק הבנקים.
הבנקים.
זה מטורף, מטורף. זה מטורף. הנגיד מעלה את הריביות, כל מקבלי המשכנתאות, ואתה יודע מה, אני לא מדבר עלינו, אלה שיש לנו יותר מדירה אחת. אני מדבר על אלה שיש להם דירה אחת, שאתה דיברת עליהם בכאב קודם, שהם צריכים לשים היום 160 מזכורות בשביל לקנות את הדירה, והם לקחו את זה ל-30 שנה.
במשכנתה.
במשכנתה, שזה שעבוד לחיים, זאת אומרת שאין להם אפילו כסף לריבית. לעזור.
לא, נורא והיום.
ומה שהוא עשה, ומה שעשו כאן, חוסר חשיבה, שלא לקחו ובודדו את זה. נכון, צריכים לטפל בריבית. אני לא חולק על הנגיד. אבל היה צריך לקחת ולבלום. מי הרוויח מזה? כסף שהם לא היו צריכים לגייס הבנקים, והם קיבלו על זה מתנה. ואתה יודע מה? אני רואה אנשים, אני פוגש את הציבור למטה, הרי אני מתעסק שם, ואני רואה, ואני אומר, הנה, אני אומר בכאב, אתה תעיד שיש לי דמעות בעיניים, שאני רואה, עזוב אותי שעלה לי ב-1,500 או 2,000 שקל המשכנתא, בסדר, אני עובד. אני אולי בניצם מקום אחר, אבל קח את כל הסחירים האלה, קח את גיסי, קח את אנשים שהוא עובד שומר בערב, בשביל לשלם היום את התוספת של הריבית, ואף אחד לא חשב עליהם. אין כאן חשיבה שמשלבת, אבל אין כאן עוד משהו שהוא המקביל, וזה אני רוצה שנדבר עליו, שמעבר לזה שאין את המקרו על הכלכלה, אין גם טיפול נכון בשוק הנדלן. שוק הנדלן לא עובד נכון. אין שום, אתה יודע, כל פעם יש שליפות, יש דיור למשתכן, שזה פרויקט נוראי בחשיבה של אנשים לא מבינים. אני אומר את זה לאנשים, הם אומרים לי, אבל תראה, קנינו דירה, אבל כמה אנשים קיבלו את הדיור למשתכן? אני ראיתי את אריק מירובסקי, אתה מכיר אותו. עשיתי אותו פודקאסט של סוף שנה שעברה, הוא חבר. 30% קיבלו את הדירות שלהם בדיור למשתכן. זה בלוף. ומה הם גרבו? לכולם לשבת ולהתפלל שהם יזכו, אז אנשים לא עשו כלום, לא דאגו לעצמם. איך אנחנו מטפלים בכל, כולל בכל?
כך, שים לב, אספר לך סיפור קטן. יום אחד מתקשר אליי שר האוצר כחלון, שר האוצר לשעבר כחלון, והוא מספר לי על שר האוצר ליברמן שהוא לא מתעסק מספיק בנדלן. לעומת זאת, הוא התעסק 90% מזמנו בנדלן.
לצערנו.
אמרתי לו, משה, אתה יודע שביבי ואני התעסקנו 0% מזמננו בנדלן, ואצלנו המחירים ירדו ואצלך עולים? אם אתה תנהל מדיניות כלכלית נכונה, ותביא אותנו לצמיחה טובה, לא תצטרך להתעסק עם זה. כמו שאתה לא מתעסק עם שוק הנעליים. המחירים ירדו, השוק יהיה יעיל, שוק יהיה בריא, קבלנים יצטרכו להסתכן, צעירים יוכלו לקנות דירה לא ב-160 משכורות עם משכנתה של 30 שנה. מה זה השטויות האלה? 30 שנה הם צריכים לחסוך לפנסיה שלהם. לא בשביל לממן את הבנק 30 שנה. משכנתא הגיונית צריכה להיות 10, 15. זהו! אנחנו עם של פריירים.
נכון.
ואתה ממשיך לגרור אותי, כן? ואם הוא יטפל, וזה יטפל, מה יטפל? גם אם יהיה 160% מהזמן שלו בנדלן. זה לא יעזור לו. אם אתה מדביק את הגוף במחלה אנושה, שום רופא לא יעזור לך.
אתה יודע מה אתה אומר לי כאן? אתה אומר כאן את מה שאבא שלי לימד אותי, שיבדל לחיים ארוכים, אבא שלי מהנדס חשמל. הוא אמר לי, צחי, שעכשיו נופל לך הפיוז, אל תלך להרים אותו סתם, תטפל בבעיה. אם אתה תבוא ותרים אותו, אבל לא עשית כלום. אתה תקפת, אם יש לך עכשיו, פתאום יש לך דימום פה, ואתה בבטן, כן? אתה לא בודק מאיפה זה בא. אתה יודע, בן אדם, פתאום יש לו איזה משהו, והוא לא בודק מה המקור של זה, הוא לא יטפל בזה נכון. אני חושב, ואנחנו כבר באיזה אמירת מסר פה גדול, ואני כן מתעקש שצריך לעשות גם טיפול פנימי בתוך הנדלן, ואני אגיד לך תכף את דעתי, זה שבעצם המסר שאתה מעביר פה לפוליטיקאים, ואתה ניסית גם להיות שם, כן? אבל זה שבעצם לא באים ואומרים, אנחנו נעשה 8% ועכשיו כאילו פתרנו איזה בעיה, כאילו קיבינו איזה שריפה.
להפך, אתה הדלקת מדורה יותר גדולה.
אתה צריך להסתכל, אתה יודע.
שים לב, אתה יודע, נתת דוגמה מעניינת. ישראל כץ, נדמה לי, שר האוצר, לפני ממשלת השינוי, נכון?
כן.
הוא הוריד את המס.
הוא הוריד אותו חזרה.
נכון?
כן, ל5%.
ואחר כך ממשלת השינוי העלתה אותו, נכון? או שאני מבלבל כבר?
ליברמן, שהיה שר האוצר, הוא לא רק שהעלה את זה חזרה ל8%, מה שהוא עשה, וזה אחד, תראה, שכך לא נעלה ל8%, אני חייב רק להגיד את זה, שכך לא נעלה ל8%, הוא אמר, תוך 3 ימים אני מעלה ל8%. עזוב שבאותו 3 ימים,
נכון.
לא נשארה דירה אחת, נכון. בארץ שלא נקנתה.
והמחירים עלו פי כמה.
ומאז כל המתווכים נוסעים במרצדסים ובקדילקים, הכל בסדר. וקנו זבלים וקנו מזבלות. מה שעשה ליברמן הוא עשה יותר גרוע. ליברמן אמר, אני הולך להעלות את המס ל8%, והוא משך את זה. הוא משך את זה, נדמה לי, חודשיים או חודש, במה שאני לא זוכר. בתקופה הזאת, שכולם היו בהיסטריה, אני זוכר שקניתי דירה למשקיעים בחולון, אני מתעסק שם, ראיתי את הדירה ביום שישי, וביום ראשון חתמנו מההיסטריה שהוא לא יעלה לנו ביום שני את הריבית. זה פעם היחידה שעבדתי במוצא שבת להוציא את כל החומרים והעורכי דין עבדו בשביל לקנות דירה אז ב1,200,000 או 1,300,000 שקל, והייתה היסטריה והוא גרם לשוק לבעור. לא עושים דברים כאלה, אבל סליחה, תמשיך.
מה שהתכוונתי זה שלקחו את המס, העלו אותו, עלו המחירים, הורידו אותו בחזרה, עלו המחירים. זה לא עובד התעלולים האלה,
נכון?
זה רק מחריף. השינויים האלה רק מחריפים. אל תיגע, תייצר צמיחה, לבד זה ירד. אל תיגע בשוק. אל תחליט על שום מהלך. לא להעלות את המס, לא להוריד את המס, לא דיור למשתכן, לא דיור למתמסכן. שום דבר. תעיף את הידיים שלך מהשוק,
ותראה... אתה אומר, תן לאנשים, א', תן להם יותר כסף, שיהיה להם יותר שכר,
לא, תן צמיחה.
שנייה, לא. אני מדבר על התוצאה. הרי אתה אומר את זה צמיחה. בעצם אני מתרגם את התוצאה. התוצאה תהיה שאנשים יהיה להם יותר כסף, קודם כל, אז הם יוכלו לעשות דברים. ב', הם יהיה להם אלטרנטיבה להשקעה.
נכון.
הרי ברגע, אנחנו יודעים עכשיו מה קרה, שברגע...
אגב, מה זה אלטרנטיבה?
שנייה, ברגע ש...
אתה אומר אלטרנטיבה, כאילו זה משהו פחות טוב.
לא!
זה ההשקעה שצריך להשקיע. ממש לא. לא נדלן.
ממש לא. אנחנו יודעים שבתקופה שהדור מעליי וגם הדור שלי הלכו להשקיע בזה, הלכו להשקיע, היו משקיעים בבורסה, אבל לא כמו היום, היו לומדים...
היו בחברות אמיתיות, בפרויקטים אמיתיים.
היו נכנסים לדירקטוריונים, היו עושים כמה שנים הכסף חוזר, היו בודקים את זה, לא כמו היום בהייטק שבשניות זה עולה ויום אחרי זה יורד. אני אומר, זה הכלכלה האמיתית. אתה אומר, יהיה להם אלטרנטיבה להשקעה, כן? הם לא יצטרכו להשקיע בנדלן.
בדיוק.
ואז הם יהיו מוגנים.
כשאתה נותן סוס, לא צריך חמור.
ואני אגיד לך מה, כן, למרות ש... אני אומר, אני לוקח את זה עכשיו, יורד למטה, עוד פעם חוזר, ואני אומר, אני אגיד לך מה אני כן חושב. אני מקבל את כל מה שאתה אומר על הכלכלה. אתה יודע מה? אתה עשית לי סדר, למרות שכבר הקשבתי לך ממזמן, אבל עשית לי סדר, ואני אומר, בתוך הנדלן עצמו, בתוך הנדלן עצמו, צריכים להביא אנשים, ואותו דבר בכלכלה, כן? צריכים להביא אנשים שלא מחפשים פתרונות של מחר, וזה הבעיה של הפוליטיקה, שהפוליטיקה מחפשת פתרונות של מחר. צריכים להביא אנשים שמסתכלים מה יקרה. אני נותן תמיד דוגמה, תמיד דוגמה, יש איזה סרטון ויראלי שמראה שני ערבים עם גלביות שחקים דמקה. ואחד אוכל את השני, אוכל את השני, אוכל את השני, השני נשאר עם אחד. ואז הוא לוקח ואוכל אותו. הוא בנה את הדרך, הרי שח, מי מנצח בשח? לא מי שרואה מהלך אחד קדימה, מי שרואה 30 מהלכים קדימה. ואני אומר, ולפעמים צריך לעשות מה? כמו בדמקה, הפוך על הפוך. לפעמים אתה מקריב את הפיון בשביל לאכול את הצריח. זאת אומרת, אני אומר, צריכים לחשוב הפוך. למשל, דבר שלא נתנו עליו דגש, זה דיור להשכרה. למה לא שלא יהיה פה דיור להשכרה? הרי דיור להשכרה, אם היו עושים בדרום תל אביב, לדוגמה, לא היה צריך, והיו עושים עכשיו, ויש שם שטחים ענקיים.
אני נגד דיור להשכרה.
שנייה, אז לא, אז אני אגיד לך ותגיב על זה.
תנהל מדיניות נורמלית, הצעירים יוכלו לקנות דירה בבעלות, לא צריכים לסחור לכל חייהם.
סליחה, בעולם לא כולם קונים דירות.
זה טוב?
בעולם לא קונים.
וזה טוב?
יכול להיות שכן.
אגב, בפורטוגל, שיעור הבעלות על דירות, 85% נדמה לי, פה זה 67%.
כן, אבל אתה יודע...
אני רוצה שלכל משק בית דירה בבעלות.
תקשיב,
אתה צודק. אני לא רוצה שהם משועבדים, לא למשכנתא ולא לשכירות.
אבל כחלק...
מה אני אעשה בפנסיה?
ירון, כחלק מהטיפול, אם אתה עכשיו...
זה לא טיפול!
שנייה. בסדר, אני שמח. כחלק מהעניין, אם אתה היום נותן אלטרנטיבה של 1,000 דירות לדוגמה להשכרה, ואתה משחרר את הדירות בתוך תל אביב, כבר אי אפשר לפצל ל-4 דירות כל דירה כמו שהבן שלי גר.
לא מקבל את זה. אתה אומר לי, בוא נדביק את הגוף במחלה, ועכשיו נבנה לו קביים. לא רוצה לבנות קביים, אני רוצה לרפא אותו. אני רוצה שכל משק בית שרוצה, יוכל לקנות דירה. דירה! מה כבר ביקשתי?
אבל זה לא יכול להיות מהיום למחר, צריך לבנות
להגיד. מהיום למחר!
לא, זה לא יכול לקרות.
אל תבבל לי את השכל, יש פה מספיק דירות. מהיום למחר, תנהם לדיוט נורמלית, אתה תגיע תוך 9 חודשים לכל היותר לצמיחה טובה. צמיחה טובה, תעצור לך את מחירי הדיור ותעלה לך את השכר. תמשיך את זה 4-5 שנים וכולנו נוכל לקנות דירות. מה קרה? כמה זמן אנחנו נמשיך להרוס את העתיד של הצעירים? עכשיו, הצעירים של היום הם כבר לא צעירים עד שנגמור את זה. אני כבר מדבר על הילדים בבית ספר. הם אוטוטו מגיעים למצב שבו בחיים הם לא יקנו דירה.
כן, המצב נהיה מחריד.
אז מתי תתעוררו? 15 שנים אני צועק. אתם רוצים שאני צעק 30? צעק 30.
אבל תראה, אתה יודע, זה יוצא מין מצב, זה יוצא מין מצב, ובגלל זה אתה כל הזמן באור הזרקורים. שיש ירון זליקה, זליחה, סליחה, שעומד וצועק.
אבל אני צודק.
לא, לא. אם לא הייתי חושב שאתה צודק, לא הייתי פה.
נכון.
שעומד וצועק, אבל כל המסביב, ומתחלפות ממשלות מסביבנו,
הן לא רוצות להריב עם המנכ״לים של החברות הגדולות, ועם הבנקים, ועם המונופולים, ועם היבואנים הבלעדים. יש רק בן אדם אחד שמסוגל לעשות את זה. בנימין נתניהו. אם הוא יתעורר ויחליט שהוא עושה את זה, הוא יכול לעשות את זה. הוא עשה את זה איתי כבר פעם אחת. הוא יכול לעשות את זה.
אז למה הוא לא לוקח אותך עוד פעם?
עזוב, זה לא משנה. אני לא פה האישו. אני לא פה האישו. שיקח את הרעיונות שלי. זה מספיק טוב.
מעניין. אז בוא נתחיל לסכם. אנחנו בעצם מדברים, ובעצם אתה לקחת אותי צעד אחד קדימה, ואני מדבר על זה הרבה, ואני עדיין חושב את מה שאני חושב, אבל אנחנו בסדר, ואתה אומר בוא, ואני חוזר ומסכם את זה, בוא נפתור את הכל, נפתור מלמעלה, בוא נפתור את הכלכלה הישראלית, בוא נשפר את המצב, בוא נשפר את המאזן שלנו גם כלפי העולם, חלק מזה זה צריך להיות ההרגעה במדינה שחייבת לקרות מהר, ולא משנה באיזה צד של המתרס אנחנו.
את זה אנחנו צריכים לא בשביל הכלכלה, את זה אנחנו צריכים בשביל השקט הנפשי שלנו.
לא, זה חייב להיות חלק מהעניין. שמע, זה נהיה מצב נוראי. זה נהיה מצב נוראי הדבר הזה. אני סיפרתי את זה שחבר שלי מצלצל אליי, משפחה מזרחית חמה בערב ליל הסדר, ואומר לי, צחי, אנחנו לא נפגשים. אנחנו לא נפגשים בגלל שאנחנו קרועים בתוך המשפחה.
נורא ביום, נורא ביום.
זה איום ונורא.
נורא ביום, אני גם שמעתי סיפור כאלה. נורא ביום.
אז אתה יודע מה, אז אני אמרתי לדעתי, אני רק ארצה שאתה במילותיך.
אגב, לדעתי, מדיניות שתתמקד במלחמה ביוקר המחיה, תלכד את רוב חלקי העם מאחוריה. ומהצד השני, היא תמוסס את בעלי האינטרסים שיש להם רצון ללבות את השסע החברתי כדי שלא נעסוק בהם. כדי שלא נעסוק בתפקיד של הבנקים והמונופולים והטייקונים והיבואנים הבלעדים, במצב הזה שאף אחד לא יכול לקנות פה דירה, אף אחד לא יכול לסגור פה את החודש, וכשאתה הולך לסופר אתה מתפלל לפני שאתה מקבל את החשבון. לא יכול להיות. לא יכול להיות שבמרחק שעה וחצי טיסה מפה, כל הסופר נמצא בחצי מחיר. כל הסופר.
כולל מוצרים מישראל.
כולל מוצרים מישראל, נכון.
זה עצוב.
נכון.
תקשיב, אני חושב שאנחנו צריכים להוציא מפה קריאה לאנשים, ואני לוקח את זה מתחילת השיחה. זה, ואני אדבר עכשיו על הציבור. אתה יודע מה? עזוב אותי מהפוליטיקאים ברגע. אתה יודע, הרבה פעמים שואלים אותי בפודקאסט, באים אליי בעלי חברות גדולות. ואומרים, רגע, אותך לא שומעים הטייקונים וזה, אתה הפודקאסט של העם. ככה הגדרתי לך את זה, שהתכתבתי איתך מהרכבת. אז למה אנחנו צריכים להיות אצלך? אני אומר להם, להפך, אתם חייבים להיות אצלי, בגלל שאם אני עכשיו אעביר מסר שקיים איזה משהו, הציבור ידרוש את זה, ואז הם יבואו ואתם תצטרכו, ואם אתם נותנים את זה, אתם תרוויחו מזה. ואני חושב שהמסר כאן צריך להיות למי שמקשיב לנו, זה בפעם הבאה שאנחנו הולכים לבחירות, אחד הדברים שתגרמו...
עד הפעם הבאה יש עוד 4 שנים!
שנייה.
מה, 4 שנים?
לא, 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 עזוב, לפני זה. אחד הדברים שתגרמו זה שהפוליטיקאים הבאים, לא רק יבואו וידברו מסביב, אלא יבואו עם תוכנית כלכלית ותצביעו לאלה שיש להם את התוכנית הכלכלית.
אחי, שר האוצר הנוכחי בא עם תוכנית כלכלית ובינתיים לא שם מנה כלום. איפה כל ההבטחות שלו? לבטל מכסים, מכסות יבוא, לפרק מונופולים? עזוב אותי מההבטחות. יש עכשיו ממשלה, יש ראש ממשלה, צריך לדרוש ממנו. הוא יכול לעשות את זה, צריך לחזק אותו ולתמוך בו לעשות את זה. מספיק!
אבל הוא עסוק בדברים אחרים. וזה חבל.
תראה, אני לא רוצה להיכנס לעניינים.
לא, לא, אנחנו לא ניכנס, לא נכנסים
לזה. אני רק יודע דבר אחד. הוא יכול לעשות את זה.
פרופסור זליכה, אתה יודע, אני ידעתי למה באתי, ואתה יודע, אני אמרתי לך, באתי, ואני מפה נוסע לשדה תעופה, נוסע הביתה לירושלים ונוסע, ולא רציתי לוותר על הרעיון הזה, וידעתי למה הגעתי, ואתה איש מרתק. ותודה רבה שהערכת אותי, ותודה מה?